שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף קמ"א במסכת שבת. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים בעזרת השם בסוף הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום יש לנו לקט מאוד מגוון של נושאים, שאולי המכנה המשותף היחיד שיש כמעט לכל מה שנראה היום זה שמדובר בגזרות דרבנן על דברים שנראים כמו המלאכה מדאורייתא. אבל חוץ מהמכנה המשותף הזה, אנחנו נראה באמת המון נושאים שונים שכל אחד עוסק בנושא אחר לגמרי. נחלק אותם לחמישה סעיפים, אבל כמו שנראה, גם בתוך הסעיפים יש כמה נושאים. אני אסכם בקצרה את הנושאים שאנחנו נפגוש, וזה תרחה לחינם בשבת ויום טוב, מוקצה, חשש שמו יטלטל ברשות הרבים, חשש שמו ישווה גומות, איסורים שדומים לאיבוד אור ומחוק אור, חשש שמא יסחוט, איסורים שדומים למלבן, לתוכן, לבונה, בקיצור, כמו שאמרנו, מגוון מאוד גדול, בואו נתחיל. הסעיף הראשון זה המשנה מעמוד הקודם, ונחלק אותו לשני דיונים. דיון אחד שמובא אגב המשנה הקודמת, ששם דיברנו על האבוס של הבהמה, כלומר המקום שבו שמים את האוכל של הפרה למשל, אז עכשיו נראה עוד דין לגבי האבוס, וזה שבתוך האבוס, כששמים שם את הקש של הבהמה שהיא תאכל, מן הסתם עם הזמן מצטבר שם גם אבנים וחול ולכלוך, ואומרים חכמים, אסור לטטא את האבוס, ואילו רבי דוסא מתיר. זה לגבי האבוס עצמו. דבר נוסף, לגבי השביל או האזור שמוביל אל האבוס, מצטבר שם קש עם הזמן, והבהמה עומדת על זה, ולפעמים גם עושה צרכים שם, ועם הזמן רוצים לפנות את זה שלא יותר מדי מגיל, גם כאן חכמים אוסרים ורבי דוסא מתיר. זו המחלוקת, והגמרא מדגישה שהם נחלקו בשני המקרים, כי מהמשנה עצמה זה לא מספיק ברור, ומה הספרות של המחלוקת? אז לגבי סילוק התבן בדרך שמובילה לאבוס, חכמים אוסרים, כי כיוון שהפרה עומדת על הקש הזה וכאמור עושה צרכים, זה נהיה מגיל, וכשזה נהיה מגיל, אף אחד לא רוצה לגעת בזה, וממילא זה נהיה מוקצה, ולכן אסור לטלטל. זה חכמים, רבי דוסא מתיר, כנראה הוא חושב שזה עוד לא מספיק מגיל בשביל לחשב למוקצה, זה לגבי סילוק התבן בדרך שמובילה לאבוס. לגבי גריפת האבוס עצמו, כאן הסיבה היא לא מוקצה, אלא משום השוואת גומות. למה יש כאן השוואת גומות? אז לחלק מהאבוסים הייתה תחתית, כלומר זה כלי ממש, ואז אין שם קרקע למטה, אלא פשוט החלק התחתון של הכלי, אבל בחלק מהאבוסים לא היה תחתית, אלא רק מסגרת, והתחתית זה בעצם הקרקע, ואם אני עכשיו אגרוף את האבוס, אני משווה גומות. זה החשש, ולפי החשש הזה יש שתי גרסאות ברפחיסטה במה בדיוק המחלוקת. הגרסה הראשונה היא מקלה, והיא אומרת שבאבוס כלי, ששם יש תחתית, אז מותר לפי כולם, שם ברור שאין השוואת גומות, וכל המחלוקת זה רק באבוס בלי תחתית, כלומר עם קרקע, ששם חכמים חוששים, זו הגרסה הראשונה, אבל דוחה הגמרא לא יכול להיות שאם יש קרקע, רבי דוסא יתיר, הרי ברור שיש פה חשש רציני של השוואת גומות. לכן גרסה שנייה ברב חיסטה, שבאמת באבוס קרקע ברור שאסור לפי כולם, שם השווה גומות, והמחלוקת באבוס כלי, כלומר עם תחתית, שחכמים גוזרים באבוס כלי, עד הוא אבוס קרקע, ואילו רבי דוסא לא גוזר. זה הסבר של המחלוקת לגבי אבוס, ועד כאן הדין הראשון בסעיף הראשון, ראינו שתי מחלוקות בין רבי דוסא לחכמים. הדין השני, שגם קשור לדברים מגילים, זה לגבי האם מותר להעביר אוכל מבהמה אחת לבהמה אחרת. המשנה אומרת שמותר, הגמרא מגבילה את זה שמותר רק מחמור לשור, אבל משור לחמור אסור. למה? כי כששור אוכל, הוא עושה את זה בצורה קצת מגילה, יוצא לו ריר מהפה, והחמור לא יהיה מוכן לגעת בזה, ולכן אסור להעביר את האוכל מהשור לחמור, כי זה תרחה מיותרת, כי החמור לא יאכל. אבל להפך, מהחמור לשור אין שום בעיה, כי החמור מקפיד, והשור אין שום בעיה לאכול את זה, ולכן זה לא תרחה מיותרת. וזה מותר. זה הדין השני בסעיף הראשון, וגענו למשנה בעמוד א', ואנחנו עוברים לסעיף השני. הסעיף השני זה לגבי טלטול בגופו, ונחלק את זה לשני שלבים. שלב הראשון, שבת בצהריים, אני רוצה לישון קצת, ואז לא היו מזרונים, היו שנים על קש, אז אם סידרתי מראש מיטה עם קש ושמתי קרית וסדין, כך שברור שהתכוונתי שעל זה אני הולך לישון, אז כמובן שזה לא מוקצה, זה המיטה שלי ואני יכול לסדר את הקש בידיים, זה לא מוקצה. ואותו דבר אם אני מוצא איזה ערימת קש שמיועדת למאכל בהמה, למרות שלא התכוונתי לישון על זה, זה גם לא מוקצה, כי התכוונתי שהבהמה תאכל. אבל אם כל הקש בבית היה תפוס, ומצאתי לי איזה ערימת קש שלא מיועדת לאכילה ולא יעדתי אותה מראש לשינה, אז הקש הזה הוא מוקצה, ממילא לסדר אותו בידיים ודאי שאסור, אבל מחדש את המשנה, בכל זאת מותר לי לישון עליו, אפילו שכשאני יושן ודאי שאני קצת מזיז את הקש, ולא רק שמותר לי לישון עליו, אני גם יכול ככה עם הגוף להזיז את הקש עד שיהיה לי נוח. ולמה זה מותר? כי מה שאסור לטלטל מוקצה זה בידיים, אבל אם אני עושה את זה על ידי הגוף ולא ממש ישירות בשביל להזיז, אלא בסוג של עקיפין, זה מותר. זה שלב ראשון. שלב שני, רב נחמן דיבר על מקרה אחר, ועוד שנייה נקשר את זה למשנה שלנו, וזה שאם לקחתי צנון תלוש, ולפני שבת קברתי אותו בערך בחצי מהעומק שלו בחול בשביל לשמור עליו, אז אם מה שמתחת לאדמה זה החלק הצער, אז מותר לי להוציא אותו בשבת, כי כשאני יוציא, אני בעצם לא מזיז את החול. אבל אם מה שמתחת לאדמה זה החלק הרחב, אסור לי להוציא אותו כי בעקיפין אני גורם לחול לזוז. זה רב נחמן, והגמרה מקשה עליו מהמשנה שלנו, שאנחנו רואים שמותר להזיז את הקש אם אני לא מזיז אותו ישירות, אלא בעקיפין על ידי הגוף, ובאמת רב נחמן נשאר בקושייה. זו הגמרה, נעיר שבראשונים הם מקשים קצת על הקושייה הזאת, כי לכאורה זה לא אותו דבר, כי שם בצנון אמנם אני לא מטלטל ישירות את החול, אבל אני כן משתמש בידיים, אז שם קוראים לזה לא טלטול בגופו, אלא טלטול מן הצד. אצלנו לעומת זאת אני משתמש בגוף, שזה נקרא טלטול בגופו, ויכול להיות שבאמת בטלטול בגופו נקל יותר מאשר בטלטול מן הצד. זה בראשונים, תראו שם, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד א', וכאן נראה שלוש הלכות של רב יהודה, כל אחד מתחום אחר. הלכה הראשונה זה שכשחותכים פלפלים בשבת, צריך לעשות את זה בשינוי, שזה לא ייראה כתוכן, ואיזה שינוי צריך, אז רב יהודה מצריך שני שינויים, גם שיחתוך אחד-אחד ולא כמה בבת אחת, וגם שלא ישתמש בסכין עצמה, אלא בקט של הסכין. הרב לעומת זאת אומר שמספיק השינוי של הקט, ולא צריך שגם יהיה אחד-אחד, זו הלכה הראשונה. הלכה שנייה, אדם שנכנס לים בשבת, כשהוא יוצא יכולה להיות בעיה, כי על הגוף יש לו טיפות של מים, והוא הולך חזרה לחוף, ויוצא שהוא בעצם מטלטל בים, שהים נחשב קרמלית, את אותם טיפות מים. אז מה עושים? אומר רב יהודה, הוא חייב להתנגב תוך כדי שהוא יוצא, שלא יהיה שום שלב שהוא מטלטל עליו כמות משמעותית של מים. זה הדין של רב יהודה, ושואל את הגמרא, למה אתה גוזר את זה רק כשיוצאים מהמים? הרי גם כשנכנסים למים, עצם זה שאתה נכנס למים, אתה מזיז אותם, והם לאט לאט יכולים לזוז גם אל מחוץ לדלת אמות, או שהם יכולים לדחוף מים אחרים, והם דוחפים מים אחרים עד שזה יוצא, אז למה זה מותר? אומרת הגמרא, זה קרמלית, ולא גזרו בקרמלית בטלטול על ידי כוחו. כלומר, הוא לא מזיז את המים ישירות, אלא זה רק באמצעות כוחו, ועל זה לא גזרו, זו הלכה שנייה. הלכה שלישית זה לגבי ניקוי של טיט, ונדבר על שלושה מצבים, טיט שנמצא על הרגל, טיט על הבגד וטיט על הנעליים. לגבי אם יש לי טיט על הרגל ואני רוצה לגרד את זה על איזה משהו בשביל להוריד את זה, אז רב יהודה ובהמשך גמר ברד רבינו אומרים שאני יכול לגרד את הטיט רק על בול עץ, ולא על אדמה ולא על כותל של בית. למה? על אדמה לא, שם ישווה גומות, על כותל של בית לא, כי אני בעצם מעביר את הטיט מהרגל שלי אל הבית, ואז זה נראה כאילו שאני מוסיף טיט לבית, וזה נראה כאילו שאני בונה בשבת. זה רב יהודה. רב המקל יותר, ואומר שעל אדמה באמת אסור, אבל על בית מותר, כי על בית בכלל לא שמים טיט מבחוץ, שמים סיד, ולכן זה לא נראה כבונה. רב פאפה מקל עוד יותר ואומר שגם על אדמה וגם על בית זה מותר. למה? בבית כמו שרב אמר, ובאדמה גם אם אני אשווה גומות אני הרי לא מתכוון לזה, ואנחנו פוסקים כרבי שמעון שדבר שאינו מתכוון הוא מותר. זה רב פאפה. אז למה רב יהודה ורב האוסרו הרי גם הם פוסקים כרבי שמעון? אלא כנראה שהם חוששים שאני כן אתכוון לזה. כלומר, תוך כדי שאני מגרד את הרגל אני אראה, אוי, יש פה גומה קטנה, ואני אנצל את הרגע שאני מגרד בשביל ליישר את אותה גומה. עד כאן לגבי טיט על הרגל, ראינו שרב יהודה אוסר גם באדמה וגם בכותל, רב המתיר בכותל ורב פאפה מתיר בשניהם. זה לגבי טיט על הרגל, וזה מה שרב יהודה אמר, וזה מביא אותנו לשליש התחתון של עמוד א', ועכשיו בשביל שאר הדיונים על טיט נדלג לרגע על שבע שורות. אז המצב השני בטיט זה אם יש לי טיט על הבגד, ועל זה אומר רב כהנה, אני יכול לסכסך את הטיט, כלומר לשפשף אותו, אבל רק מהצד הפנימי של הבגד ולא מהצד החיצוני, כי מהצד החיצוני זה נראה כמלבן, כלומר מחבס. זה רב כהנה. הגמרא מקשה עליו מברייתא שאומרת שאסור לסכסך ומותר רק לגרד בציפורן, ויונה, נכון, אסור לסכסך, אבל זה רק מהצד החיצוני. מצד הפנימי מותר, כמו שאמר רב כהנה, זה לגבי טיט על הבגד. לגבי טיט על הנעליים, כאן יש בעיה אחרת לגמרי, וזה שאם אני אגרד את הנעליים על משהו בשביל להוריד את הטיט, הרי הנעל עשויה מאור, ויוצא שאני בעצם מגרד את האור, וזה נראה כאילו שאני ממחק את האור, כלומר מחליק אותו. אז האם זה בעיה או לא? לגבי זה נראה שתי ברייתות. ברייתה אחת, שזה הברייתה שהבאנו מקודם בקושייה לגבי טיט על הבגד, אומרת שמותר, אבל רק בגב הסכין, ולא בחלק אחד, ורבי אבאו מגביל את זה עוד יותר, ואומר רק בנעל חדשה, אבל לא בנעל ישנה, כי אז האור חלש יותר ויותר קל למחק ולהחליק אותו. זו דעה ראשונה. ברית השנייה זה ברית של רבי חייא שהוא מחמיר לגמרי והוא אומר שגם בגב הסכין אסור גם אם זה נעל חדשה. זה לגבי טיט על הנעל. ועכשיו נפתח סוגריים לרגע, כיוון שהרגע הבאנו את אותה ברייתא של רבי חייא, נראה עוד דיון דומה לגבי נעליים, וזה שאם אני לובש עכשיו נעליים או סנדלים מאור, אסור לי לסוך את הרגליים שלי בשמן, כי השמן מיד הולך לנעליים, וזה נחשב שאני מאבד את האור בשמן, וזה אסור. אבל זה דווקא כשאני כבר נועל את הנעליים. אבל אם אני שם את השמן על הרגל כשאני עדיין יחף, ורק אחרי זה נועל את הנעל, אפילו שמיד אחרי זה השמן עובר גם לאור של הנעל, זה מותר. זה בברייתא, אבל רב חיסטה מקביל את זה בשתי הגבלות, לפי מסקנת הגמרא. א', שאסור לי להתכוון לזה, כלומר אסור לי להתכוון שהשמן יעבור לנעל ויאבד את האור, זה איסור תורה, וגם אסור לי לכוון שהשמן יצחצח את האור, כלומר יבריק אותו, זה אסור מדרבנן, זו הגבלה ראשונה. הגבלה שנייה זה לגבי הכמות של השמן, שצריך להשתמש בכמות כזו שלא מספיקה לאיבוד אור, אלא מקסימום היא מספיקה לצחצוח של האור, רק אז זה מותר. אלה הגבלות של רב חיסטה, יש דיון בראשונים האם הגבלה של הכמות זה דווקא לרב יהודה שאוסר דבר שלא מתכוון, אבל לרבי שמעון אולי מותר כמות גדולה, בכל אופן זה היה בסוגריים, בתוך הברייתא של רבי חייא לגבי גירוד הטיט מהנעליים, ובזה הגענו לשליש העליון של עמוד ב', סיימנו עם הדיון לגבי טיט, ואני מזכיר דילגנו על 7 שורות בעמוד א', לכן עכשיו בשביל הסיף הרביעי, נחזור חזרה לשליש התחתון של עמוד א', וזה שלוש הלכות של רבא, גם כאן כל הלכה מתחום אחר. הלכה אחת זה שאם יש לך איזה חפץ ביד, אל תשב איתו על פתח המבוי סמוך לרשות הרבים, כי אנחנו חוששים שזה ייפול לרשות הרבים, ואתה תלך ותיקח אותו ותטלטל. זו הלכה אחת. הלכה שנייה זה שאם יש לך איזה גיגית גדולה, למשל עם מים, ואתה רוצה לשים אותה על האדמה, אסור לצדד אותה, כלומר לדחוף אותה או לעשות סיבובים לתוך החול עד שהיא עומדת ישר, שם ישווה גומות. והלכה שלישית, אסור להדק בד לתוך הפייה של איזשהו כלי, כי הבד יתרטב ואתה לוחץ, ואנחנו חוששים לסחיטה בשבת, שזה תולדה או של מלבן או של דש. עד כאן הסעיף הרביעי, זה כאמור היה מעמוד א', ועכשיו נחזור חזרה לעמוד ב', הגענו לשליש העליון, לסעיף החמישי, שזה לגבי טלטול נעליים, ונראה בזה שתי סוגיות. סוגיה אחת זה ברייתא, שאומרת שלא יוצאים בשבת לרשות הרבים עם נעל שהיא גדולה מהמידה שלך, ואישה לא תצא עם נעל שהיא מרופטת או חדשה, שמה זה ייפול, או שהיא תתבייש שהנעל לא יפה, או שהיא תראה שהנעל החדשה לא נוחה לה, ויורידו את הנעל ויטלטלו ברשות הרבים. זה בברייתא. בר כפרה אומר שאם היא לבשה את הנעל החדשה שעה לפני שבת, אז היא ראתה כבר אם זה בסדר או לא, ואז מותר. זו סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה לגבי נעליים זה כשהסנדלר מכין את הנעל, אז הוא שם את הנעל על משהו שנקרא אימוס, שזה סוג של דפוס שעליו הנעל מולבשת, והשאלה היא האם מותר להוריד את הנעל מהאימוס הזה בשבת. ולגבי זה נראה שני שלבים בדיון. שלב ראשון זה שיש בדיוק לגבי זה סתירה בין שתי ברייתות, ברייתא אחת מתירה וברייתא שנייה אוסרת. מה עושים? אומרת הגמרא, בעצם זה מחלוקת רבי אליעזר ורבנן בתחום אחר לגמרי, וזה דיני טומאה וטהרה, שרבי אליעזר אומר שכל עוד הנעל עדיין על הדפוס, אפילו שעקרונית היא כבר מוכנה, היא עוד לא נחשבת נעל, ובעצם היא לא נחשבת עדיין כלי, ולכן היא עוד לא מקבלת טומאה. אבל רבנן אומרים לא נכון, כיוון שסיימו להכין אותה, אפילו שהיא עדיין על הדפוס, היא כבר נחשבת נעל והיא מקבלת טומאה. זו המחלוקת במסכת כלים לגבי טומאה. עכשיו אומרת הגמרא, אותה מחלוקת מסבירה את הסתירה אצלנו בין הברייתות לגבי האם מותר לטלטל את הנעל. כי לפי רבי אליעזר שזה טהור, כי זה לא נחשב עדיין נעל, ממילא גם אסור לטלטל את זה, כי זה לא נחשב עדיין נעל, אז זה מוקצה. אבל לפי חכמים שאומרים שזה כבר נחשב נעל, ממילא מצד אחד זה טמא, כי זה נחשב נעל, אבל מצד שני, כיוון שזה כבר נעל, זה כבר לא נחשב מוקצה, ומותר לטלטל. זה מסביר את הסתירה בין שתי הברייתות, ועד כאן השלב הראשון. שלב שני לגבי ההורדה של הנעל, זה ששואלת הגמרא, רגע, גם אם נאמר שלפי רבנן הנעל עצמה היא לא מוקצה, אבל הרי האימוס, כלומר הדפוס הזה שלב שמים את הנעל, הוא לכאורה כן מוקצה, כי הרי הוא נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, והרי כשאתה מוריד ממנו את הנעל, אז אתה חייב להרים גם אותו, ואז להפריד בין הנעל לבין האימוס, אז יוצא שאתה מטלטל גם את האימוס, אז למה זה מותר? אומרת הגמרא, זה תלוי במחלוקת רבא ואביי לגבי כלי שמלאכתו לאיסור, שרבא אומר שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, בין אם אני צריך אותו לצור גופו, למשל אני רוצה לטלטל פטיש בשביל לפצח אגוזים, ובין אם אני צריך את זה לצורך מקומו, למשל שהפטיש מונח על השולחן שבת ואני רוצה להזיז אותו בשביל לערוך את השולחן, שני הדברים האלו מותרים, זה רבא. הבעיה לעומת זאת אומר, לא, מותר רק לצורך גופו, לצורך מקומו לעומת זאת אסור. עכשיו חזרה לענייננו, למה אני בעצם רוצה להוריד את הנעל מהאימוס? כי אני לא יכול ללבוש את הנעל כשהוא על האימוס, כי הרי האימוס נמצא בתוך הנעל, אני לא יכול לשים שם את הרגל. אז בעצם כשאני מפריד בין הנעל לאימוס, אז זה שאני מזיז את האימוס זה גם לצורך מקומו, כי הוא מפריע לי, הוא תקוע לי בתוך הנעל. אז לפי רבא שמתיר לצורך מקומו, אז מובן למה מותר. אבל לפי הבעיה שאוסר, מה עושים? אומרת הגמרא, נעמיד שהנעל נמצאת על האימוס בצורה רפויה, ואני יכול להוריד אותה גם בלי לגעת באימוס עצמו. זו התשובה לפי הבעיה, והגמרא מוכיחה את זה גם מברייתא. ששם רבי יהודה אומר במפורש מדובר בנעל רפויה, אבל רגע, בסוגריים, אם אתה אומר שמדובר בנעל רפויה, אז בואו נחזור חזרה לרבא. למה לרבא צריך שיהיה מדובר בנעל רפויה? הרי לדעתו גם בלי זה מותר, כי מותר לטלטל לצורך מקומו. מסבירה הגמרא, הסיבה שרבי יהודה באותה ברייתא אומר שמדובר בנעל רפויה, זה לא בגלל הבעיה של המוקצה של האימוס, אלא בגלל בעיית המוקצה של הנעל עצמה. כי הרי אמרנו מקודם שלפי רבי אליעזר, גם הנעל עצמה היא מוקצה, כי עוד לא נחשבת מוכנה, כי עדיין על האימוס. ועל זה אומרת הברייתא, שאם מדובר מדובר בנעל רפויה, אז גם לפי רבי אליעזר, הנעל עצמה לא מוקצה, כי כיוון שזה לא תפוס חזק על האימוס, אלא זה רפוי, זה כבר לא נחשב מחובר לאימוס, אלא זה עומד בפני עצמו, וממילא זה נחשב שזה כבר כן נעל, וזה לא מוקצה, אבל מבחינת להזיז את האימוס, לפי רבה, לא צריך שזה יהיה רפוי, כי מותר לטלטל אותו לצורך מקומו. עד כאן שתי הסוגיות לגבי טלטול נעליים. שוב, בסוגיה הראשונה ראינו שלא הולכים ברשות הרבים עם נעליים שיש סיכוי שיורידו אותם ויטלטלו דלת אמות. בסוגיה השנייה דיברנו על נעל שנמצאת על האימוס, האם הנעל עצמה היא מוקצה, ואיך פותרים את בעת המוקצה של האימוס עצמו. עד כאן הסעיף החמישי של השיעור, ובזה בעזרת השם סיימנו את פרק תולין, הדרן הלך תולין, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. ראינו היום לקט של הרבה נושאים, חילקנו אותם לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון ראינו מחלוקת בין חכמים לרבי דוסה, האם מותר לגרוף את האבוס, והאם מותר לסלק את הקש בדרך שמובילה לאבוס. לגבי סילוק הקש, חכמים מוסרים כי זה כבר נמאס, וממילא אין לזה שימוש וזה מוקצה. לגבי גריפת האבוס, כאן החשש הוא משום השוואת גומות, כשהמסקנה היא שאם זה אבוס שאין לו תחתית, אז לפי כולם זה אסור, שמש וגומות. אם זה אבוס עם תחתית, וזה המחלוקת שחכמים גוזרים, אתו אבוס בלי תחתית, ורבי דוסה לא גוזר. זה הדיון הראשון בסעיף הראשון. טיעון שני זה שמותר לתת אוכל מחמור לשור, אבל לא משור לחמור, כי האוכל יהיה מאוס והחמור לא ייגע וזו טרחה מיותרת. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני אמרנו שמותר לשכב על קש ולסדר אותו עם הגוף בשביל שיהיה נוח, אפילו שמדובר בקש שלא יעדתי אותו לפני זה והוא לא מיועד לאכילה, כלומר קש שהוא מוקצה. בכל זאת מותר טיטול בגופו, ומהדין הזה דחינו את מה שרב נחמן אמר, שאסור להוציא צנון שקברתי באדמה עם החלק הרחב ולמטה, כי לידי זה אני בעצם מזיז את החול. אמרנו שלכאורה זה לא אותו דבר, כי שם זה טיטול מן הצד, אצלנו זה טיטול בגופו. בכל אופן זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שלוש הלכות של רב יהודה. א', שצריך לחתוך את הפלפלים בשינוי שלא יהיה כמו תוכן, לדעתו צריך גם שינוי של אחד אחד וגם בקט הסכין, רב המסתפק בקט הסכין. דבר שני, כשעולים מהמים צריך להתנגב תוך כדי בשביל שלא יטלטל מים. ודבר שלישי, לגבי טיט ראינו שלושה מצבים. אחד, בטיט על הרגל ראינו שלוש דעות. רב יהודה אומר אסור לגרד אותו גם על אדמה, שמש וגומות, וגם על הכותל, כי זה נראה כבונה. רב אמר על הבית מותר כי לא מורחים טיט מחוץ לבית, ורב פאפה אמר גם באדמה מותר כי לא מתכוון להשוות גומות. לרבי שמעון דבר שאינו מתכוון מותר, זה לגבי טיט על הרגל. לגבי טיט על הבגד מותר לסכסך את זה, אבל רק מהצד הפנימי, לא מהצד החיצוני, כי זה נראה כמלבן. לגבי טיט על הנעל, הבעיה היא שאם הוא מגרד את זה חזק, הוא בעצם ממחק את האור של הנעל, וראינו שתיים ברייטות. ברייטה אחת, לפי רבי אבא, הוא אמרה שבנעל חדשה מותר בגב הסכין. ברייטה שנייה, תני רבי חייא, אמר שגם זה אסור. בסוגריים, באותה ברייטה גם ראינו את הדין שאסור לשים שמן אם אני לובש את הנעליים, כי בזה אני בעצם גם מאבד את הנעל בשמן, אבל מותר לשים לי שאני לובש את הנעל ואז ללבוש, ורב חיסטה מגביל את זה, א', שאני לא אתכוון לזה, וב', שלא יהיה כמות של עיבוד, אלא מקסימום כמות של צחצוח. עד כאן לגבי טיט, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי ראינו שלוש הלכות של רבה. א', לא לשבת על פתח המבוא עם חפץ, שם הוא ייפול ואני אלך ואני אטלטל ברשות הרבים. ב', לא לצדד גיגית בתוך האדמה, שם ישווה גומות. וג', לא להדק בד בפייה של איזשהו פחית של משקה, שם היסחות, שזה מלבן או דש, שזה הסעיף הרביעי. סעיף חמישי זה לגבי נעליים, ראינו שתי סוגיות. א', לא לצאת ברשות הרבים בנעליים שיש סיכוי שתוריד אותם כי זה גדול מדי, או נעל מרופטת של אישה, או נעל חדשה מדי, זו סוגיה ראשונה. סוגיה שנייה, האם מותר להוריד את הנעל מהאימוס, כלומר מהדפוס שלו, ראינו בזה שני שלבים. שלב ראשון זה סתירה בין שתי ברייטות, ואמרנו שזה מחלוקת רבנן ורבי אליעזר, שלפי רבי אליעזר, כשנעל על האימוס זה עוד לא נחשב נעל, ולכן זה לא מקבל תומה, אבל זה מוקצה, ואילו לפי חכמים זה כבר נחשב נעל, ולכן זה מקבל תומה, וזה לא מוקצה, זה שלב ראשון. שלב שני אמרנו, לכאורה יש עוד בעיה, וזה שאתה מזיז את האימוס עצמו. אז לפי רב זה לא בעיה, כי זה כלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו, וכאן זה נחשב לצורך מקומו. לפי הבעיה שלצורך מקומו אסור, מותר רק אם זה רפוי על האימוס, ובאמת יש ברייטה שמעמידה ברפוי, ואילו לפי רב, זה שהברייטה מעמידה ברפוי, זה רק בשביל להתיר את זה גם לרבי אליעזר, ולא מצד הבעיה של המוקצה של האימוס עצמו, אלא מצד הנעל, שלפי רבי אליעזר אמרנו שהנעל מוקצה, אבל אם היא רפויה על האימוס, אז גם לדעתו הנעל לא מוקצה ומותר להוריד. כל טוב.